לצופים היקרים שלום רב, היום נדון בשאלה המרד בגטו ורשה. נקדים לומר רק שעם ישראל עבר לפני שני דורות את השואה הנוראה. בתוך השואה הנוראה שעם ישראל סבל הרבה שם, כל מיני דברים, גזרות קשות וכל מיני דברים רעים, שמה שלא חלמנו אפילו, דברים שאף אחד לא חלם עליהם, עם ישראל חווה שם. אבל בתוך השואה הזאת, בתוך המקרים האלה, נתעוררו כל מיני שאלות מעניינות מאוד, שאלות הלכתיות קשות וחמורות, ושגדולי ישראל דנו בזה באורך, ובעבר אנחנו כבר הזכרנו כמה שאלות מהם. בעבר, כמה שיעורים, מסרנו כמה שאלות מהם, ונציג בפניכם עכשיו שאלה, גם כן, שאלה מעניינת נוספת שקרתה שם, ומנה נוכל ללמוד כמה דינים חשובים, כמה יסודות חשובים. אנחנו מדברים על מקרה כזה שהרה בגטו ורשה, כאשר היה שם יהודי אחד שהוא היה מורד, היה פועל בצורה נמרצת מאוד נגד הגרמנים. מזיק להם, פוגע בהם בחיילים, עושה להם כל מיני פעולות של נזק, והם פשוט כבר, הוא היה ראש המורדים האדם הזה, והגרמנים כל הזמן דאגו, מי זה עושה להם כאן נזקים? מי המחתרת הזאת? מי עומד בראש המחתרת הזאת? והם חיפשו וחיפשו וחיפשו, ואחד הם תפסו את אחד מהחברים שלו, והוא אילצו אותו לגלות מי הוא, מה שמו, ואז בלעד ברירה הוא גילה מה השם שלו, של אותו ראש המורדים, שפגע מאוד קשה בחיילים הגרמנים, ואז הגרמנים האלה, הצוררים, התחילו לחפש אותו בצורה נמרצת מאוד, לאתר אותו, לחפש אותו בכל מיני מקומות. הוא ראה שמחפשים אותו, הוא ירד למחתרת והתחבא, קובעות מסתור, ככה יעבור זעם. אבל הגרמנים ראו, חיפשו, ראו שזה לא הולך, אז הם החליטו, עשו דבר, צעד מאוד מאוד קיצוני, מאוד מאוד נדיר. מה שהם אמרו, באו לראשי הקהילה היהודית בגטו, ואמרו להם, רבותיי, אם אתם לא מביאים אותו, את המורד הזה, ראש המורדים הזה, והם ציינו את שמו, אנחנו הורגים כאן, באמצע העיר, עשרות יהודים חפים מפשע. אם אתם לא מוסרים לנו את הבן אדם הזה, אנחנו הורגים עשרות יהודים בכיכר העיר, נגד כולם, ואז ראשי הקהילה שם הסתפקו בזה. בשאלה הזאת, האם מותר להם למסור אותו, את הבן אדם הזה, או לא? זו השאלה, והם גם דרשו למסור אותו חי. זה עוד דבר שהם ביקשו. אמרו להם, אולי למסור אותו מת, זה מוכן, לא בשום אופן, רוצים לשפוט אותו, רוצים להעניש אותו, וזהו. עכשיו, ראשי הקהילה שם הסתפקו, מה עושים במקרה כזה? האם מותר למסור אותו, לקחת אותו ולמסור אותו בידיים של הגרמנים? שאלה זו אינה פשוטה כלל. ונתחבטו בה כבר רבנים חשובים מאוד, ואנחנו נשתדל לפתח מעט את הנושא. על מה, למה הסתפקו, מה הספק? מדוע גדולי עולם נתחבטו בשאלה זו? ואם השם יעזרנו, נשתדל גם לפשוט את השאלה. בואו נתחיל קדם כל בהלכה הידועה שכתב הרמב״ם, פרק ה' מלכות יסודי התורה, דין ה'. שם הוא כתב, שאם באו צוררים, באו אויבים, באו צרו על עיר מסביב, והם מודיעים, מכריזים ואומרים, אם לא תמסרו לנו יהודי אחד מכם, אנחנו הורגים את כולם, נכנסים לעיר, הורגים את כולם, כולל גם אותו. ומה עדים בזה? ההיגיון הפשוט של כל אדם פשוט, מה אומר? עדיף למסור אותו, מדוע? א', זה אדם אחד, ועדיף אחד שימות ולא הרבה. ועוד דבר מסוים, בלאו הכי גם אותו אדם ימות, הרי בלאו הכי. ההיגיון הבריא של אדם, ההיגיון פשוט של אדם פשוט, היה אומר שאנחנו כן, מה הבעיה? כן, היגיון פשוט, היגיון פשוט אנושי, פשוט היה אומר, כן, מותר למסור במקרה כזה. אבל הרמב״ם לא כתב כך, הוא כתב שלא אסור למסור אותו. אסור למסור יהודי אחד אליהם, למרות שאתה מציל את כל העיר. מדוע? פשוט מפני שאתה עוזר לרצוח אדם. לרצוח אדם זה דבר אסור מהתורה, ואתה מסייע בידיים, אתה לא הורג אותו, ואתה מסייע להריגת אדם, גם אם אומר שזה גרמה, אף על פי כן לשפוך דם על ידי גרמה, זה גם כפעולה אסורה, כתב הרמב״ם, יהרגו כולם אפילו בעלים מסירו. אתה, אל תהיה שותף ברצח, בפשע. מה שהם עושים, עושים, הם פושעים. אבל אתה, בשום, מה פתאום אתה עושה פעולה נפשעת? מה פתאום אתה עושה, או בידיים אתה עושה פעולה נפשעת כזאת? אז לכן הרמב״ם כתב שלא למסור את ה, למסור הבן אדם, למרות שיהרגו כולם. כך כתב. אבל הוא הוסיף, הרמב״ם הוסיף וציין, אהבה אלה הם כן, ציון במפורש את שם המבוקש, אנחנו מחפשים את פלוני. נבנו לו לבקשה את פלוני בן פלוני, מבקשים ממש את שמו, וגם כן שהוא יהיה מחויב מיתה כשבע בן בכרי. כך כתב הרמב״ם, כך פסק, זאת אומרת, לפי הרמב״ם, מתי מותר, בדרך כלל אסור למסור, מתי מותר למסור, אלה הם כן בשני תנאים. ציינו את שמו, וגם אותו דם באמת חייב מיתה. כשבע בן מכרי, תכף נסביר מזה שבע בן מכרי ומה קרה. כמו הרמב״ם, הרמב״ם הזה נפסק גם להלכה, פסק אותו, כתב אותו הרמה, יורד דעה, סימן קנ"ז, קנ"ז, סעיף א', כך פסק אותו. הנה ראינו בדברי הרמב״ם בבאר להדיא שאסור למסור, רק במקרים מסוימים פה שציינו קודם. בואו נגיד בקצרה, בוא נראה, שנבין מה התחבטו גדולי ישראל, נבין מי זה שווה בן בכרי. מי היה? הוא נזכר, האדם הזה נזכר בשמואל ב' פרק כף. שם הוא נזכר, שם שלו, כמה מדובר שם? שהוא היה מורד במלך דוד. הוא המריד את העם, קם ומרד במלך דוד, נמשך למלך עד שמואל הנביא. הוא מלך על פי השם, ציווי השם. והנה בא בן אדם, מורד במלך, הוא אומר, רבותיי, לכל ישראל, מה אתם הולכים אחרי דוד? כל אחד תלך למקומו, מה תחפשו לכם מישהו אחר? מה אתם אומרתם, הולכים אחריו? מה אתם שומעים בקולו בכלל? הוא בא מרד במלך דוד בצורה גלויה, בצורה... ואז כמובן הוא חייב מיתה, חייב מיתה אפילו בידי האדם, בידי המלך, מי שבורד במלכות. אז הוא חייב מיתה, מדינה, מדין תורה הוא חייב מיתה. זה שם קרה. מה שקרה ששם דוד המלך, כאילו, בגלל שהוא היה מורד במלך דוד, אז... יואב, שר הצבא של דוד המלך, רדף אחריו בשביל להמית אותו, כי זה מה שהוא חייב איתה. חיפשו אותו, רדפו אחריו, חיפשו אותו כאן, חיפשו שם, עד שהגיעו למעיר מסוים ששם, ששם הוא נמצא, ואז צרו סביב העיר הזאת, והחלו לשבר את החומה הראשונה. היו שתי חומות, חומה פנימית וחומה חיצונית. התחלו לשבר את החומה בשביל להיכנס. כתוב שם שהייתה אישה חכמה אחת, כך כתוב, ש... גם ראשי שם וגם פרשי, שזו הייתה שרח בת אשר, שחיה כל כך הרבה שנים מאז יעקב אבינו, חיה הרבה שנים, וכידוע לכולם שהיא גם עלתה חיה לשמיים. אחד מאלה אנשים שעלו חיים לשמיים, לא טעמה טעם איתה. אז אותה אישה חכמה שמוזכרת כאן, היא באה ואמרה, קרא לי יואב מעל החומות. תגיד לי, מה, אתה יואב, אתה הוא האדם החשוב שמוזכר לך יואב, אתה אדם חשוב כזה, עושה פעולות כאלה נפשרות? מה אתה בא להעמיד? יש למה בגלל בן אדם אחד? מה זה, איך אתה מעיז לעשות דבר כזה? אנשים חפים מפשע, אתה בא להעמיד אותם בגלל האדם שאתה מחפש אותו? אמר לה, חס ושלום, אני לא רוצה להרגע את כולם, רק אותו אני מחפש ואני רוצה להעמיד אותו. מה שהיא עשתה, אותה אישה חכמה, הלכה ודיברה עם כל ראשי הקהל שם, מנהיגים שלהם, אמר להם, אותי, שימו לב כך וכך וכך, שכנעה אותם, מסביר להם, אותי, שכן, הוא חייב מיטה וכל זה. מה שקרה, שהם חתכו לו את הראש, והשליחו לו את הראש מחוץ לחומה, שיואב ויראה את זה, ויקח את זה, וזה, וזה נגמר למעשה, נגמר העונש של אותו שבא בן בכרי. ואז באמת הוא עזב אותם וחזר למקומו, כיוון שהראש שלו כבר פה, כבר לא חי, זה מה שהיא עשתה. ולא מסרו אותו, לא מסרו אותו, למלך, אלא הרגו את ראשו, עפו את ראשו, מסרו אותו. זו אישה חכמה ונקטו. שואלים למה באמת היא עשתה את זה, למה היא לא מסרו אותו חי, למה עשו את זה. גם מסבירים מפרשים מדוע היא עשתה את זה, כדאי לעיין שם בפסוקים ממש לראות על הדבר הזה. אז מה רואים שם? רואים שם שאותו שבא בן מכרי היה חביתה מדינה, מדין תורה, כיוון שהוא מרד במלך דוד, שדוד המלך הוא מלך, מלך על פי חוקי התורה. בואו נעבור למקרה שלנו. קשה לומר שהוא דומה לשבע בן בכרי. מדוע? קשה לומר. מדוע? שם הוא היה, שבע בכרי היה מוריד מדין תורה, הוא חייב מיתה. האם נאמר, במקרה שלנו, האם במקרה שלנו הוא חייב מיתה מדינה אותו יהודי? האם השלטון הנאצי נחשב כמו דין תורה, שהוא מחפש אותו בן אדם, האם נחשב, כן, הוא חייב מיטה מדינה, או חייב, האם כך נאמר? לכן לא ברור לדמות אותו לשבם בכי, הוא קצת, המקרים שונים, ולכן לא נוכל ללמוד משם. לא נוכל ללמוד שגם אדם כזה שמורד בשלטון הנאצי, הוא נחשב חייב מיטה מדינה. שם, שבע במכי היה חייב מדינה, מדין תורה. אבל כאן, קשה להגיד ככה שזה דומה, הוא לא דומה. לכן נראה באמת, זה מה שהסתקקו גדולי ישראל, האם אדם נאמר, האם במקרה שלנו שבא, האדם הזה דומה לשבא במכרי, שניהם חייב מבוקשים, אבל אי אפשר להגיד פה שהוא חייב מטעם מדינה. לכן נראה לי לפשוט השאלה כך, כך נראה לי. אם המבוקש הזה, האדם שהנאצים ביקשו אותו, עשה כל פעולותיו על פי דעת תורה ועל פי חכמי ישראל, שהסכימו למעשיו, כן? כי הם הבינו שזה מועיל לכלל ישראל. אם הבינו הפעל בצורה כזאת, אז זה נקרא שהוא עסוק בדבר מצווה, בהצלת עם ישראל. ונחשב הוא כאדם זכאי. אדם זכאי, אם אדם זכאי שפועל, אדם צדיק. לכן אין למוסרו, כיוון שבא לחפש אדם צדיק, ואמרנו שדווקא אם אדם חייב מיטה באמת לדינה, הוא אשם, יש לו אשמה מסוימת, יש לו פשיעה מצידו. אבל אם אדם עשה בדבר מצווה, הוא פעל להצלת ישראל כשזה לטובת ישראל ועל טובתם, הוא לא אדם חייב מיטה, עד רבה, מגיע לו שכר גדול שהוא פועל בדבר מצווה. לכן במקרה כזה אין למוסרו למלכות. אך אם הוא פעל על פי הבנת שכלו, על פי שיקול הדעת שלו האישי, הוא חשב שאסור לשתוק ואסור ללכת לקצון הטבע ועדיף למרוא. הוא חשב שעדיף וצריך וטוב, והוא לא פעל על פי דעת תורה. הוא פעל על דעת שיקול דעתו האישית, כבן אנוש רגיל. הוא לא התייעץ עם גדולי ישראל ולא אמרו לו, אישרו לו לעשות את זה, אמרו לו, כן, תעשו את זה במצווה. אזי, כיוון שהוא לא פעל על פי דעת תורה, מותר היה למוסרו. מדוע? כי בפעולות שהוא עשה נגד הגרמנים, א', הוא משך לעצמו את הסכנות. הרי הוא עוסק בדברים של סכנות, וידע שיכולים לפגוע בו, יחפשו אותו, הוא ידע את זה. אז בן אדם משך לעצמו סכנה בידיים, אדם שמושך על עצמו. למה אנשים אחרים צריכים לסבול שאדם מושך לעצמו רע, את האש? אדם הוא משך לעצמו אש. ולא רק זה, גם הוא סיכן אחרים, חפים מפשע בפעולות שלו. פה האדם עושה פעולות כאלה, ידע לו שזה עלול לגרור שעוד אנשים אחרים חפים מפשע ייפגעו. אם אדם עושה מעשים כאלה מסוג הזה. לכן הוא נחשב במידה מסוימת כמו רודף. ולכן נראה שהיה, במקרה כזה, היה, בכגון זה, היה מותר למוסרו למלכות, לשלטונות. הוא דומה במקרה, במקרה שהוא פעל על דעת עצמו, זה דומה מאוד לפעולו של הבריונים. בריונים שמוזכרים שהיו בבית שני, היו כבריונים, מוזכר בגמרא גיטין, ועוד כמה מקומות בסופו על הבריונים, בספר יוסיפון העריך בזה הרבה מאוד מסיפורים על הבריונים האלה, שמי הם היו, מה הם היו, זה קבוצות של בריונים שהיו כמו כאלה, כמה מאפיות כאלה יהודי של יהודים, בחורים בריונים כאלה שהם היו חזקים באמת, והם היו הולכים, נלחמים נגד הרומאים. הם אמרו בשום אופן, אנחנו לא נכנעים מול הרומאים. חכמי ישראל ראו את המצב של עם ישראל, ראו את המצב את הרעב, ראו את מה קורה, ואמרו לנו, אותי לא כדאי, עדיף לנו לעשות אתם שלום, ללכת להיכנס, שלום נשאיר את המקדש קיים, והיהודים יישארו בחיים, אשר נלך למרוד. הם אמרו, מה פתאום? מה פתאום? אנחנו ניכנע? מה פתאום ניכנע? מה שהם הלכו בין היתר, הם שרפו את המחסני מזון שהיו, מחסן שמן, מחסן עצים, הם הלכו שרפו, לאלץ את היהודים ללכת להילחם נגד הרומאים, ובאמת היו הולכים, כתוב בספר יוסיפון, שהם הלכו נלחמים, נהלכים מלחמים נגד הרומאים, יוצאים ונלחמים, מנצחים אותם, מנצחים אותם. היו חזקים, היו אנשים חזקים, היו הולכים, נוצאים למלחמה נגד הרומאים, עם קומץ לוחמים, והם היו מנצחים חיל רב של הרומאים. הרומאים אפילו יצאו לפחד מהם עד דקה המצב. אלא מה? מה הייתה הבעיה החמורה? שהם, הבריונים, שהם היו ביניהם נלחמים מישלוט, וזה הם היו רבים אחד עם השני, והורגים אחד השני, הבריונים האלה, בשעה שלא יוצאים ללחם נגד הרומאים, וביניהם נלחמים, מי ישלוט, וזה והורגים אחד על השני. זאת אומרת, היה פה לא היה שלום בארץ, לא היה שקט בארץ. אז לא ישראל ראו את זה. אבל הם עשו, הם החליטו, הם החליטו שהם לא נכנעים, מעדיפים למות כמו גיבורים, ולא שם בקול, לא שם בקול גדולי ישראל. הם פעלו על דעת עצמם, והם, ולא על פי דעת חכמים, בניגוד לדעת חכמים, שחסרו להם מותם, מצב הזה לא מאפשר להילחם. מצב כזה שקיים היום, חוסר אחדות, מלחמות פנימיות, חוסר מזון. אנחנו בואו ננסה להציל מה שאפשר להציל, נציל בית המקדש, נציל את העם שארית הפלטה בירושלים. אבל הם לא הסכימו והם עשו הפעה דעת עצמם, הם אפילו באו, פעלו בכוח גם נגד גדולי ישראל, וגרמו נזקים כבדים לעם ישראל. כן, הם פעלו על פי שכלם הדל. לכן השאלה פה, הם גם, הוא, גם הבן אדם הזה, ראש המחתרת הזה שדיברנו עליו, גם הוא פעל על דעת עצמו, גם הוא חשב באותו שיטה כמו של הבריונים האלה, או לא, אז הסברנו את זה. מה שאני נגיד לכם, סיום המקרה, מה שקרה שם אותו ראש המחתרת היהודית בגטו, מה שקרה בסופו של דבר, הוא ראה, הבין את המצב, ראה שהמצב הוא חמור, שהגרמנים האלה שמאיימים, הם מקיימים, הם לא היו אנשים רחמנים, שהם אומרים שאומרים להעמית עשרות אנשים חווים פשע, הם עומדים לקיים את זה בקרוב. אז הוא החליט למסור את נפשו, את עצמו, לשלטונות. קודם כל ניסו שימסרו אותו מת, אבל לא, הם לא הסכימו, רצו אותו חי. מה שהוא עשה, הלך באמת, הסגיר את עצמו, ולקח איתו כל מיני גלולות כאלה של רעל, ואחרי שהוא היה שם בכלא אצלהם איזה יום אחד או יומיים, הוא בלע את הגלולות האלה באמת שם בכלא, בכדי שלא יענו אותו, שלא יסבלו, וכך הוא מת, שם בכלא שלהם, של הגרמנים, וכך תושבי הגטו ניצלו מהגזרה הקשה הזו של הגרמנים. אני ברצוני רק להוסיף, אם דיברנו על מרד גטו וגמרד, בגטו ורשה וכל זה, רציתי להוסיף פרט נוסף. יש כאלה הטוענים שמרד גטו ורשה זה הייתה טעות גדולה. אמנם יש כאלה סוברים שזו הייתה גבורה והכל יש כאלה סוברה, אבל יש אומרים שלמעשה זו הייתה טעות חמורה. מדוע? כי בעקבות המרד הזה נהרגו יהודים רבים ונחרב הגטו לגמרי. מדוע? כי הגרמנים, במרד גטו ורשה, הם סגרו את עצמם מהיהודים, סילקו את הגרמנים החוצה, והם נשארו שולטים בתוך הגטו. מה שקרה שגרמנים לא התבלבלו, והתחילו, באו עם מטוסים מהאוויר, וזרקו פצצות, עשרות פצצות לתוך הגטו, והרסו בתים, והרסו, אנשים נמלטו בתוך מנהר מערות, והרבה הרבה הומתו בדבר הזה, בעקבות הפצצות, וגם עם תותחים, התחילו לראות תותחים לכיוון הגטו. נו, יהודים שם נמצאים. מה יש להם שם? כמה יש להם? אתה הולך להילחם, אתה הולך להילחם מול צבא, שיש להם מטוסים, ואתה הולך, אתה עושה מרד נגד מי אתה עושה, נגד יש להם תותחים וזה. כן, הם לא חשבו על זה. יש אומרים שלולא מרד, היו רבים ניצולים עוד, נשארים בחיים. להילחם מול אומה כזאת, עם מטוסים וטנקים, מטוסים ותותחים וטנקים והכל, זה לא תמיד פעולה חכמה. כל דבר הוא צריך שיקול דעת. אם נכון או לא, בדברים כאלה, שאלות מהסוג הזה, שאלות קשות מאוד, רק אנשים חכמים מאוד, כמו גדולי ישראל, יש להם שכל רחב מאוד, עם הרבה ידע, מסוגלים להכריע מה עדיף על מה. לא נותרנו אלא להתפלל לקדוש ברוך הוא, שישמור לעולם את עמו ישראל, מכל הסכנות, מכל האויבים מסביב, תמיד, אמן כן יהי רצון.